Okay, סליחה על הדחייה, כי שמתי לב שלא לא היה מספיק זמן להכין, אז הכנתי לכם דף מקורות נוסף שקיבלתם בוואטסאפ, אז עשיתי, אין לי משרד היום, משרד סבור. אוקיי, טוב, בואו נשב. אנחנו היום נתחיל סוגיית בעל עיר הבעל ימצא, שכמובן הסוגיה הזאת. חמץ לא שייך, איסור שלא שייך בשום תחום אחר של דברים אסורים והוא אופייני לאיסור חמץ. השאלה שלנו היום, שהיא שאלת יסוד, היא כבר נמצאת בפסוקים. המתח עצמו כבר נמצא בפסוקים. יש פסוק אחד שמופיע בכולם, יש מקורות, יש דפים לכולם. אוקיי, בפרק י"ב כתוב שנת ימים שעור לא יימצא בבתיכם. פרק י"ג כתוב לא יראה לך חמץ, לא יראה לך שעור בכל גבולך. יש שני פסוקים מפורסמים, ידועים. כשיש שני פערים בין שני הפסוקים. הפער הראשון הוא מה? תראה אתם, מה הפער הראשון? מה ההבדל הראשון בין לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבולך? לבין שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם. חוץ מהחמץ ושעור, בואו נניח שחמץ ושעור דומים, תודה. מה ההבדל הראשון? מה?
בבתיכם
בגבולים. כן, המיקום. פסוק אחד מדבר על גבול, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבולך, משתמע שלא משנה איפה. והפסוק בעצם הראשון מדבר על בתיכם, על חמץ בבית. הביטוי הזה, ההבדל הזה, פחות משמעותי לפי הגמרא, לפי הפשטות, בסופו של דבר, הגמרא משווה ומקיש בין שעור לשעור, גזירה שווה, שאין כל כך הבדל בין בית לבין גבול. ננסה בכל זאת למצוא שאולי יש הבדל, לפי הפשטות, הפסוק אחד משלים את השני. לאו דווקא בית, אלא גבול, גבול שלך. ההבדל השני הכללי בין שני הפסוקים הוא לא הבדל של מיקום החמץ, איפה החמץ ממוקם, אלא כן, שזה, תגדיר אותו קטגורית, שזה כן, תגיד, תחדד הזיקה שלך לחמץ, מה הקשר שלך לחמץ, מה החמץ אצלך. וזה כנראה כפי שאתה בעצם אומר, שזה מדבר לבסיסי, הגדר של האיסור, האם האיסור תלוי ב... וגם כאן יש שני הבדלים, יש שני תת הבדלים. קודם כל, יש כאן דגש על הקשר הוויזואלי, של ראייה, לא ייראה. גם כאן, פחות משמע שיש צורך לראות חמץ, שאתה גם עובר חמץ תמון. גם זה נדבר קצת בימים הבאים. אני רוצה היום לנגוע בנקודה המרכזית. אבל ההבדל המרכזי השני הוא מה הקשר שלך לחמץ. פסוק השני, זאת אומרת בפרק י"ג, מדבר על לך. ולך, אנחנו יודעים מה זה לך. חמץ שלי, חמץ בבעלותי. על חמץ בבעלותי אני עובר, על חמץ שאינו בבעלותי אני אינו עובר. הפסוק הראשון לא מזכיר לך. הפסוק הראשון מדבר על יימצא. על חמץ מצוי. חמץ מצוי זה משהו אחר. זאת אומרת, אני לא חייב לפתוח ראשונים ואחרונים וספרים, אני יכול לראות את השאלה עומדת מול עיניי מהפסוקים. איך הוגדר האיסור בעל יראה בעל ימצא? על חמץ שלי, אני עובר על חמץ שלי, או שאני עובר על חמץ מצוי, גם אם הוא אולי לא שלי, אבל יש איזה קשר וזיקה לחמץ. הנושא הזה, מה גדר איסור בעל יראה בעל ימצא, עלה כבר פעמיים, לפני שנפתח את הסוגיה שהיא בעצם המוקד. איפה ראינו כבר קודם כל בראשון, ואחר כך נשאל בגמרא, שאולי הדברים של חמץ מצוי וחמץ נמצא וחמץ הוא מאוד מאוד מרכזי באיסור בעל יראה בעל ימצא. אתם זוכרים? פעם שלישית שאנחנו מזכירים את המקור הזה, שיטת התוספות. תוספות טוענים בתחילת פרק שני, שעל חמץ שלא מצאת בשעת הבדיקה, אתה לא עובר על בעלי מסי, בואו נפתח את התוספות, כי זה חשוב להוציא בפנים. כן, בעצם שאלנו איך לפי רש"י בדיקת חמץ פותרת בעל יראה בעל ימצא, הרי לא ימצא את כל החמץ. קושיית התוספות יצטרך לבטל, ואז הביטוי יחסה את הכל. אז עלינו כל מיני אופציות, למה בדיקה מהווה פתרון לבעל יראה בעל ימצא. לא סומכים על החזקות, לא ניתנה תורה למהלכי השרת, אדם שבודק את החמץ מפגין זלזול כלפי החמץ, כי הוא מודף אחרי החמץ. אבל לתוספות בדף חפל, הייתה שיטה מיוחדת, שיטה חדשנית, אבל זאת שיטת התוספות. וחפל את אומר, אלף, דידוע מתחיל ואי השמינם. אין עובר. זאת אומרת, הפיהב המינה של הגמרא בטוח, שחיה מצניע את החמץ, ועל חמץ שחיה מצניע, אין עובר משום בעל יתמין, ובעל יתמין נפטלן מלא יימצא, ואין זה מצוי, כיוון שאינו ידוע היכן. לפי התוספות, חמץ מוצנע, שהחיה שלך הצניע, אתה לא עובר, ומזה למדנו שחמץ שאינו נמצא, הוא כבר לא חמץ של בעל יראה, בעל ימצא. הוא כבר לא חמץ של בעל ימצא, ואז בבדיקה, אני מבאר ומשחית פיזית את החמץ שהוא ישיג, החמץ שהוא מנותק, שהוא חבוי, שהוא סתום ומנותק, אני לא עובר כי הוא לא נמצא, אז יש לי פתרון כללי. כמובן, לפי התוספות, חמץ מצוי, זה לא מספיק לחייב אותך. זה תנאי נוסף. לפי התוספות, חמץ שלך, תעבור עליו רק אם הוא מצוי. חמץ שלך, בעלות שהוא לא מצוי, אתה פטור. אבל אם אני שואל את עצמי, מה נחוץ כדי לעבור על בעל יראה בעל ימצא, לפי התוספות, קודם כל, בעלות קלאסית, מה אני לא יודע, אבל... וגם תנאי נוסף. כדי שאני אעבור על בעל יראה בעל ימצא, צריך להיות חמץ שלי, כי אחרת אין מה להתחיל. חבל הזמן, זה לא חמץ שלי, אז אני לא עובר. ויש דרישה נוספת שכדי לעבור, חמץ צריך להיות מחובר וקשור ו... ברגע שהחמץ מנותק, אני לא עובר. על זה נדבר עם ירצה השם בשבוע הבא. חמץ מצוי כתנאי נוסף בחיוב בעל יראה בעל ימצא. לא רק שאתה עובר על חמץ מצוי, חמץ מצוי הוא תנאי נוסף. היום אנחנו חותרים ושואלים שאלה ממש יותר בסיסית. האם חמץ מצוי הוא גדר האיסור? אתה עובר על חמץ גם אם אין לך קניינים ואין לך בעלות, בגלל שהחמץ מחובר אליך. ויש לך זיקה לחמץ, ואיך להגדיר את הזיקה. אבל לפחות, הנה בתוספות את הגורם של חמץ מצוי, את הגורם שלא ימצא, שהאיסור לא מוגדר אך ורק לפי מונחים בעלותיים וממוניים. לפי התוספות, גם אם החמץ הוא שלך ממונית, אם הוא לא מצוי, אתה לא עובר. חיה שמצניע, או כפי שהסברנו, חמץ שלא מצאת בשעת הבדיקה. גם ראינו, את הביטוי לשאלה הזאת, לא רק בתוספות, אלא באיזו אמירה מפורסמת, שכבר גם אמירה הזאת, בפתגם הזה, ראינו על ידי אחד מהתנאים, לאיזו אמירה אני מתייחס, אמירה הבסיסית. מה? כן. דבר ומבט, שוב פעם בואו נחזור, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד מרכזית, אפשר בעצם להסדיר את כל הסוגיות שראינו מסביב לסוגיה הזאת, שבעל יראה בעל ימצא, בדף ומבט, אומרת הגמרא, דאמר רבי אלעזר, ארבע שורות לקראת הסוף, שני דברים אינן ברשותו של אדם, ויסד הכתוב, כאילו הוא ברשותו, ואלו הן, בר ברשות הרבים, חמץ משי שעות ולמעלה. כן, אני עכשיו אתן קצת סיכום כללי, כדי להיות בעל, יש שני תנאים נחוצים. קודם כל שיהיה חפץ. מה זה בעלות הלכתית? אני בעל האוויר. אתה לא בעל האוויר. אני מקנה לך אוויר. זה דבר שאין בו ממש. אין בעלות על דבר שאין בו ממש. אתה לא בעל על אוויר, אתה לא בעל על תמונה, על ראיית תמונה. אני, אם אתה מסתכל על התמונה שלי, אתה מקבל את קני האור ממני, ואתה גוזל. לא, אתה לא בעל על גלים, אתה לא בעל על קני אור, אתה לא בעל על אוויר, צריך חפץ. אז אין גם בעל על בור. בור זה לא, אני חושב שזה רבים, זה חור. זה אוויר. במיוחד לפי כמה דעות, שזה הבל של הבור, ולא החבטה, לא האימפקט, אלא ההבל שהורג. אתה לא בא להבל, אתה לא בא לאוויר המסריח הזה. תנאי נוסף להיות בעל בהלכה, זה פונקציונליות, שיש לך חפץ, צריך להשתמש איתו. יש לי חפץ ואין לו שום פונקציה, ואני צריך להשתמש איתו, אסור בהנאה, אספקה בעלותי. ושני המועמדים בהלכה, להפקעת בעלות הם בור וחמץ. אבל מצד שני, אתה חייב עליהם, אתה חייב על הבור, אתה חייב על חמץ, בעל יהיה בעל ימצא. אז יש כאן התנגשות, יש כאן נתק. בעלות קלאסית לא קיימת, כי אין לך חפץ בבור. בחמץ יש לך חפץ, אתה יכול לעשות שום דבר, אבל חפץ כי הוא אסור בהנאה. אז אתה לא בא לבור, אתה גם לא בא לחמץ. אסנה כתוב כאילו הוא ברשותה. מה כאילו? אז גישה אחת היא לומר שבשני המישורים האלו בעלות לא קובעת. החיוב של בור זה לא בגלל שאתה בא לבור. החיוב של קרן ושן ושל אולי רגל ומועד, זה לא בגלל שאתה, ואפילו אולי אש, אם נגיד שיש בעלות על האש, זה מחלוקת יש לקיש רבי יוחנן, אישו משום חיצב, יש לקיש, או אישו משום ממונו, רבי יוחנן, אולי אתה חייב כי יש לך בעלות. כתוב בפרשת משפטים, בעל השור ישלה. אתה חייב כי זה השור שלך, כי זה הנזק שלך. מה, גרסת תריף במשנה ראשונה בבבא קמא, הצער השווה שבהם, ששמירתן הלכה וממונך. ששן ובור ומעבר וארבע אבס נזיקין, שיש לך בעלות. והבעלות הזאת מחייבת אותך לשלם. בור זה משהו אחר. בור זה בין גרמה, אתה חייב לא על, לא על הביילוס, אתה חייב כי הזעקת רשת הרבים. ואולי אתה חייב גם לפני שאדם נזעק, אלא אם אף אחד לא נזעק, לא נטיל לך כנס. אבל כשאדם נזעק, אז אנחנו קונסים אותך כי השחטת ו... וקלקלת רשת הרבים, או שיש איזה סוג של גרמה, ש... בוא זה משהו אחר, בוא זה חידוש, בוא זה... ובמקביל, נגיד גם בחמץ, וחמץ זה לא קשור לבעלות, זה לא קשור, רוב האיסורים בתורה תלויים בבעלות, זה כן שלך, לא שלך, כן שלך, לא שלך, עבור לזרע, וכאן האיסור, כל כולו תלוי, בקשר שלך עם החמץ. הכאילו הוא כאילו מאוד מאוד רפא, מאוד מאוד לא הדוק. כמו שבדרך כלל בעלות קובעת, בחמץ בעלות לא קובעת, אבל אתה עובד בכל זאת, למרות שאין לך בעלות, כי כתוב לא ימצא, והחמץ נמצא אצלך. זאת הבנה אחת של הדין הזה של רבי אלעזר. הבנה אחרת, שלדעתי יותר חדשני, אבל מאוד מושך, מאוד מעניין, שלא. שמשום מה, בבור ובחמץ, התורה קובעת סוג חדש של בעלות. לא שבהדר הבעלות אתה עובר כי יש חידש בבור ובחמץ יש דין שהוא מנותק מבעלות. התורה אומרת שבשני תחומים בהלכה הבעלות תהיה קשורה בפן אחר, בנקודה אחרת, בהיבט אחר. בדרך כלל בעלות זה על חפץ. בבור בעלות זה על סכנה, על סיכון שאתה יוצא. כי אדם שמגיע לשאת רבי אז אתה בא לבור, כי גם פרשת משפטים, מי שמכיר פרשת משפטים כתוב, בא לבור יש עליהם. אז הביטוי בעלות כן מופיע בבור, בעל הבור יש עליהם. וגם בחמץ, לפי המדד הקלאסי, אתה אומר, אין לך בעלות על חמץ. אבל אתה רק כותבת לך, למרות שזה חמץ. איך ייתכן לך אם זה חמץ? ברגע שהוא חמץ, הוא אסור בהנאה, הוא לא שלי. אז למה אתה רק כותבת איסור שהוא אף פעם לא יתממש, לא יתקשם? מה זה לך? אז כנראה שהתורה אומרת שבאיסור הזה של בעל יהיה בעל ימצא, אני מסתכל לא על הבעלות הקלאסית, אלא על איזה, כמובן, עוד לא הגענו לסוגיה שלנו, מי ששומר את החפץ, מי ש... כי התורה רוצה שבפסח אנחנו לא נשמור שום דבר. בעלות זה לא בעלות פונקציונלית, התורה אומרת שבחיבזן יסעת ממצרים, לא שמרת לחם, מצה אף אחד לא שומר, כי אפשר להכין אותה בקלות, אז התורה רוצה בעצם ש... נסתלק בשמירת אוכל, שיהיו אנשים קפיטליסטים, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, לא הולך לבדו יחיה אדם. שבעצם זה לא מג'יק, אני שומע אנשים מדברים על הגמרא זאת, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אברה קדברה, למרות שבדרך כלל אין לך בעלות על ישראל, כאן יש לך בעלות. לא, זה לא שיש איזה מגיקה פה, שבדרך כלל אין לך בעלות על ישראל, ואברה קדברה יש לך בעלות על חמץ. שבדרך כלל הקלאסי הוא שבעלות תלויה בפונקציונליות. בתוך העולם של בעל יהיה בעל ימצא, בעלות תלויה לא בפונקציונליות, אלא באדם ששומר ודואג ומאחסן ומגין על החמץ. הבעלות היא שונה. הבעלות המעניינת אותי בחג הפסח היא בעלות אחרת, לא בעלות של פונקציונליות, אלא בעלות של שמירה. גם אם אני לא, אין לי שימוש כי עושה בהנאה, אם אני שומר ודואג ומשקיע ומגין, כי זה סך הכל הוא שומר, שומר הוא מגין, שומר הוא מנסה להגן על חפץ נגד נזק. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ליל שימורים, אתם לא שומעים, אני השומר. אתם לא שומעים על אוכל, אתם לא מכינים אוכל, אני עושה את הכל בליל הפסח. חג הפסח, אסור לך להיות בעלות ששומר על חפצים של חמץ. לא שאסור לך להיות בעל החמץ לפי הפרמטרים הקלאסיים. הפרמטרים הקלאסיים זה פונקציונליות. כאן לא מעניין אותי, אתה אוסר לא את הבעלות הקלאסית, אלא סוג אחר, בעלות של פסח, בעלות של שמירה. בדין הנזיקין, בפרשת משפט, אם התורה מחייבת אותך, לא בגלל שאתה בעל קלאסי על בור, אתה לא בעל קלאסי על בור, אתה בעל על סיכונים. התורה מייצרת סוג אחר, בעל של הזק לרשות הרבים. אבל זאת בעצם שאלתנו, מה גדר איסור בעל יהיה בעל ימצא? שאני מתנתק לגמרי מכל גדר של בעלות, ואני יוצר איזה איסור חדש שתלוי בזיקה וקשר לחמץ? או שבכל זאת אני חייב, אף על פי שאין לי את הבעלות הקלאסית, כי בכל זאת הוא חמץ שלמרות שאני לא בעל, כי אני לא יכול להשתמש, אני עדיין מתפקד כבעל, כי הוא חמץ שיש לי איזה סוג של בעלות. לפני שנפתח אפילו את הסוגיה שלנו, בואו נודע שכבר ראינו ראשון אחד שהתנתק מבעלות, והגדיר בעל יראה בעל ימצא. לא לפי בעלות, אלא לפי קשר וזיקה. מי הראשון המפורסם הזה? רמב"ן, יפה. זה רמב"ן. כן, כדי להבין סופרמן, צריכים לדאוג קריפטונאי. אז כדי להבין איסור בעל יראה בעל ימצא, בואו נבדוק את הקריפטונאי של בעל יראה בעל ימצא. מה הקריפטונאי של בעל יראה בעל ימצא? פתאום. כן, תמיד, מבינים מושג לפי המכשיר, לפי הגורם המטרפד, הגורם המביס. אם אני רוצה להבין, בעל יראה בעל ימצא, תראה רמב"ן, בואו נסתכל על ביטול. ביטול הוא מיוחד, הוא מוזר. לפי התוספות, ביטול זה הפקר, יופי. לפי רש"י, ביטול זה סוג של, אני מחשיב כעפר. טוב, מעניין, חידוש. מה פתאום, שאתה עוזר בקדבר ומגדיר משהו כעפר. רמב"ם, רש"י. הרמב"ן מצא את ה-middle ground, את הקרקע האמצעי, את ה... אני בקובץ ששלחתי לכם, כי רציתי שתראו, בואו נסתכל ברמב"ן בקובץ. רמב"ן פה, כן? הוא לא מתייחס לשומר, וכך בחשבון שנצטרך להגדיר האם שומר הוא גם שייך לרמב"ן. מי שזוכר את הלשון שלו, את הביטוי שלו, מה גדר איסור בעל יראה בעל ימצא לפי הרמב"ן? כך אני אומר, ביטול מועיל, למה? מדברי רבי ישמעאל. הדין שלנו ברבי אלעזר, לפי רמב"ן זה רבי ישמעאל. שני דברים אינם ברשותו של אדם. עשה הכתוב כאילו ברשותו. לומר, כאן הפאנצ'ליין, שלא הקפיד התורה, אלא שלא יהיה חמץ שלו ברשותו. אבל איסורנו אינו ממון ולא קוראים לך בדין. בדין הוא שלא יעבור בכלום. אלא שהתורה עשה אותו כאילו היה ברשותו, לאו ולא בשני לייבים, וכאן המילים החשובות ברמב"ן, כאן הרמב"ן מסביר את הדין הזה, מפני שדעתו עליו, והוא רוצה בקיומו, זה הפאנצ'ליין. אין לך בעלות? על מה אתה עובר? על ההתעניינות, ודעתו עליו, ורוצה בקיומו, וכמובן ברגע שאני מבטל, אני מנתק את הדעתו עליו, את הרוצה בקיומו. ברגע שאני מבטל, אני כבר לא ממשיך להשקיע נפשית בחמץ הזה. אז אני לא עובר לפי הרמב"ן. כמובן שוב פעם, מאיפה הרמב"ן שאב את הביטוי הזה דייטו אלויה, מאיזה גמרא? פוסקי יפה. זה הגמרא לפי הרמב"ן. אז הרמב"ן כבר כנראה, נראה מזה שם בהמשך, הרמב"ן לא מדבר על שומרים כאן. עדיין לא הזכרנו שומרים. כן, אף אחד לא הזכיר שומר. אפשר לסיים את השיעור, שאלה מאוד מעניינת, מקיפה, מה גדר איסור בעל יראה בעל ימצא? תוספות חפה וחי שמצניע, שתי הבנות בשיטת רבי אלעזר, רמב"ן, ביטול חמץ. אף אחד לא הזכיר שומר בקבלת אחריות. הרמב"ן לא מדבר על שומר כאן. אבל אנחנו מכינים את השולחן, אנחנו עורכים את השולחן, איך להבין שומר. באיזה מידה? כן, עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה שלנו. יש לנו סוגיה, ואנחנו היום מתמקדים, למרות שהוא לא מופיע בתחילת הסוגיה, כי זה השביל הראשי של הסוגיה. למה אדם חייב, אם הוא מקבל אחריות, כשומר על חמץ של נוכרי, מדין בעל יורה במצא, איך להבין את הדין הזה? יכול יקבל פקדונס בן הנוכרי, תלמוד לומר, לא יימצא. מה הדין הזה? שפתאום השומר מגיע לאיזשהו מעמד של בעל ושל קניונים, אתה עובר על הבעלות שלך לחפץ? או שאני אומר לו, שברגע שאדם שומר, יש לו קשר לחמץ, והוא דואג לחמץ, והוא שומר לחמץ, והוא משלם לחמץ, והקשר הזה, מערכת היחסים שנוצרה בינו לבין החמץ, היא מספיקה לחייב אותו. אז בעצם שאלת שאלתנו היום נובעת מאיזו שאלה יותר כללית, ושוב פעם החזרתי והתגשתי את הרקע הכללי, הכל נובע משאלת רבי אלעזר, אסנה כסף כאילו הוא ברשותו, המתח כבר קיים בפסוקים, אם נגיש את הביטוי לך, או נגיש את הביטוי לא יימצא. זאת אומרת, כאן אנחנו מכירים את השאלה. השאלה הזאת היא לא שאלה עדינה וניואנסית, השאלה הזאת בולטת, זוהרת, ניכרת לנו, ובואו נסתכל בגמרא. האם ראיתם בלשון של הגמרא, בקשר לפקדונות, איזה רמז או ביטוי, האם אתה חייב בגלל שהחמץ הופך להיות שלך, או שאתה חייב בגלל הקשר שלך? אם מצאתם לפחות איזה ביטוי. אז בואו נסתכל ברבה. תסתכלו ברבה בגמרא, איזה ביטוי מעניין ברבה, איזה מילה. רבה מסיר בני מחוזה, מחוזה זה עיר של רבה. מה? כדי לכון דמי. תיזהרו בחמץ של החיילים, כי אתם חייבים על בעל יורה בעל יימצא. הוא אומר, דף עמוד ב', כדי לכון דמי. שוב פעם הקף הזה מגדיר ומקביל, אבל לפחות יש לנו את הלשון הזה ברבה. כמובן זה לא כל אחד, הגמרא זה לא כל הומוגני, ייתכן שלרבה יש גישה אחת, ולסתם את הגמרא יש גישה אחרת, אבל לפחות שומעים את הצליל הזה, שכדי לכון דמי, שמשום מה החמץ הופך להיות חמץ שלכם, למרות שהוא לא שלכם, לפי הפשטות, והוא של החיילים, ורק מאחסנים את החמץ אצלכם, בכיוון שאתם חייבים, אתם הופכים להיות סוג של בעלים. לפני שנתקדם, רציתי רק, אפילו אני לא אזכיר את זה, במשנה, בבבא קמא, ממדל, שכחתי לשים את זה במקורות, יש ביטוי חזק לשומר שנכנס איכשהו, כי בדרך כלל, לשומר עם קניינים. זה כל ההבדל בין שומר לבין גזלן. כשאני גוזל חפץ מהנגזל, אני תופס את החפץ נגד רצון הנגזל, נגד רצון הבעל, אני משתלט על החפץ בצורה פיזית, ואז כל המפה של בעלות משתנה. זה הדין של רבי יוחנן, אולי שמעתם את הדין של רבי יוחנן, גזל ולא נתיישו הבעלים שאינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו, זה לפי שאינו ברשותו. ברגע שאני גוזל חפץ, אז הבעלות של הנגזל נקטמה קצת ונפגעה, והבעלות שלי קצת גוברת. מה הביטוי אולי הכי חזק של גזלן? יש איזה ניצוץ של קניין ותחילת קניין. איזה הלכה מראה, מוכיחה לנו, שהגזלן הוא בדרך לבעלות, והוא כבר יש לו איזה סוג של קניין בחפץ בגלל שהוא משלט פיזית. אוקיי, זה נכון, אבל זה לא הכי פופולרי. מה ההלכה של פרק שביעי במסכת בבא קמא? מה ההלכה המובילה? והישב את הגזלה כאין שגזל, מה הדין הזה? דין שינוי קונה. מקוראים את הדין של שינוי קונה? אדם שרוצה לעשות קניין, חייב לבצע משיכה, מסירה, הגבעה, סודר, אם זה קרקע. שומר, ברגע שהוא משנה קצת את החפץ, שינוי פיזי, אולי שינוי כימי, הוא כבר קונה. וכמובן, יש לנתח את הדין הזה, וזה פרק שביעי במרובד, זה דין מאוד מאוד יסודי. אבל ייתכן מאוד שבעצם כי הוא כבר בעלים על החפץ, הוא כבר בעלים חלקיים, כי הוא תופס את החפץ, וכבר אמרנו שבמטלטלין תפיסה פיזית זה בעלות. מי שתופס פיזית את החפץ, הוא הבעל, מוצאים מחברו על הבריאה, מי שרוצה להוכיח שהוא בעל, זה שלי. אז הגזלן תופס. או שיש לו איזו חובת השבה שמרחפת עליו, ומצמצמת לו את הקניין, ומעכבת את הקניין, כי אני חייב להשיב. מה זה שאני הבעל, ואני חייב להשיב לך את החפץ? אז ברגע שאני עושה שינוי, ואני כבר לא חייב להשיב לך לחפץ, אני רק חייב את דמים לשלם, אז הקניין שלי משתלם, והקניין שלי מתפשט, הקניין שהיה גלום, שהיה חלקי בחפץ. אז גזלן קונה. אבל בדרך כלל מסתכלים על שומר, לא כאדם שקונה, כי סך הכל השומר תופס את החפץ בעד הבעלים, הוא שליח של הבעלים, הוא יד הבעלים, הוא... והדין הוא שהמפקיד יכול להקדיש חפץ שנמצא ברשות השומר, בניגוד לנגזל שאינה יכול להקדיש חפץ שנמצא ברשות הגזלן. אז בדרך כלל זה הגבול שמפריד בין גזלן לבין שומר. גזלן יש לו קצת קניינים, שומר אין לו כלום, הוא רק שליח, הוא רק יד הריכטה של הבעלים, בית שומר כבית בעלים. והבעל יכול להשפיע על החפץ בבית השומר, בדיוק כמו שיכול להשפיע על הקדיש, למכור על הקדיש אישה, אם החפץ נמצא בביתו. אבל הגמרא בבקמה בדף במדלר אומרת, זה הלשון של הגמרא, ארבעה נכנסו תחת הבעלים לשמירה. גם שם לא מדובר על התפקיד של השומר להגן על החפץ, אלא התפקיד של השומר למנוע שהחפץ יזיק אחרים, אבל הביטוי בכל זאת מופיע, ארבעה נכנסו תחת הבעלים. אז ייתכן מאוד שהגמרא הזאת בפסחים שמחייבת שומר בבעל ירא בעל ימצא יפוך להיות גמרא מאוד חשובה בעולם של שומרים. כששואלים אם לשומר יש איזה סוג של קניין בחפץ, למרות שהוא לא גזלן ולמרות שהוא משתף פעולה מבעלים והוא לא עובד נגד הבעלים, איזה קניינים יש לשומר? אז הגמרא בפסחים דף ה' עמוד ב' שמחייבת שומר בבעל ירא בעל ימצא אולי מהווה כתובת מאוד חשובה. הנה, יש לו בעלים ובעלים הזה, הוא לא הופך להיות סוג של בעלים, לא בעלים המלאים, לא סוג של בעלים כמו גזלן, אבל בכל זאת, סוג של בעלים. אוקיי, כן.
יש על הציע שפשוט, בעל שהשומר מקבל את האחריות של החפץ עליו, הוא בעצם גם האחריות של הבעלים עוברת אליו לשמור. כלומר, זה לא שהוא נחשב כבעלים, אלא פשוט בגלל שהוא לקח עליו את כל החפץ, הוא פשוט לוקח גם את החובה של הדאגה אליו. מצד חמץ, מצד
מעשות,
מצד כל דבר.
כן, אבל למה הוא חייב בבעל ימצא? אני לא חייב לא לעבור על איסור. אולי אם יש מצווה, אולי אני מקבל את המצוות של תשבית, אבל למה אני עובר לבעל ימצא? אם קיבלתי את כל הדאגות של החפץ, בעל ימצא זה לא דאגה, זה השלכה. מי שאומר, לא אכפת לי, אני רוצה עונש חס ושלום, אז הוא לא צריך לדאוג. הבעל לא חייב לדאוג על בעל ימצא. אם הוא לא דורג, הוא מקבל עונש, הוא עובר עליו. אם תשביטו, דיברנו עליי, על מי שנכנס וסוחר בית, אז מקבל את החובת בדיקה מדרבנן, חובה הלכתית. אבל כאן הוא לא יקבל איסור, לא ידבק עם איזה איסור שאם הוא לא בעלים. אתה שומע את ההבדל? אוקיי. לפני שנתחיל את הראשונים, בואו נתחיל את הגמרא. כי הגמרא לא כל כך מתייחסת לשאלתנו, אבל בכל זאת, היא מתייחסת אולי דרך שיטת רבי שמעון. אז בואו נתחיל מסוף הגמרא דווקא, כי שם לפחות יש ביטוי שוב פעם, זה רבי שמעון, זה לא חכמים. מעניין, חשוב לדבר רבי שמעון, בתקופת ספירת העומר, שמעון בר יוחאי, בת ל"ג בעומר, אז מדברים על רבי שמעון. מה רבי שמעון? מישהו מכיר את השיטה של רבי שמעון? רבי שמעון סובר, דבר הגורם לממון, כממון דמי. מה זה דבר גורם לממון? אני לא הבעלים, אבל יש לי אינטרס שהחפץ לא ילך לאבדון, כי אז אני צריך לשלם. הדוגמה הקלאסית זה קודשים. אני אקדש את הבהמה שלי, הבהמה מחכה, ממתינה בבית, עד שאני מביא אותו כקורבן. מי שיזיק או יגנוב את הבהמה, יחייב, למרות שהבהמה לא שלי, כי הקדשתי, הוא שייך להקדש, אבל אם החפץ ילך לאיבוד, אז אני צריך לשלם עוד חפץ, להביא עוד קורבן. אז יש אינטרס כספי בחפץ, גורם לממון, אינטרס כספי. אנחנו פוסקים דבר, גורם לממון לאו כממון דמי, מי שיגנוב או יזיק את החפץ לא יהיה חייב, אבל יש שם פוסק דבר, הגורם לממון כממון דמי. כשכאן, הנקודה החשובה היא לא השמירה על החפץ, אלא מה? אני אמרתי את זה, רק כדי שתבינו מה הנקודה החשובה, אני לא בעלים, אבל יש לי... אינטרסט, אינטרסט כספי. שלא ילך לאיבוד. אז הגמרא אומרת משהו מעניין. שהדין של דבר גורם לממון, לפי רבי שמעון, גורם לממון כממון דמי, ישפיע על שתי הלכות. הלכה קלאסית של חייו המזיק בהמת הקדש אולי. מזיק חייו. ולפי רבי שמעון הוא ישפיע על הלכה שנייה. חמץ, פיקדון, יש דין בעל יראה, בעל ימצא, בלי הפסוק שלא ימצא. לא זה כל כך פסוק. ברגע שאני מגדיר דבר גורם לממון כממון, אז הוא ישפיע גם על קבלת השלומים, מישהו מזיק וגונב את החפץ, וגם על בעל יראה, בעל ימצא. יש כאן איזה שוויון, יש הקבלה. כמו שאני מקבל תשלום, מישהו מזיק את החפץ, אני גם עובר על בעל יבוא. אז יש כאן הרחבה. בוא נסתכל בגמרא. הניחה, שורה שלישית לקראת הסוף. למנדי אמר דבר הגורם לממון כממון דם. אני מבין את הדין של בעל יבוא בעל מצב פיקדון לפי רבי שמעון. אלא למנדי אמר לאו כממון דם עם מייקל למימר. זאת אומרת, זאת הסיבה שיש פסוק, שאני אחד אמר לא ימצא. לפי המנדי אמר לאו כממון, אז אני זקוק ליחידו שלא ימצא. אבל לפי רשימון, אני חייב גם בלי הדרשה של לא ימצא. זאת אומרת, יש מספיק היגיון לחייב אותי בעל יבוא ימצא מכוח המושג של דבר הגורם לממון כממון דמי. ויש דעה שנייה שעוד מעט נבדוק. אבל לפי הדעה הראשונה של הגמרא, למה אני חייב לפי רבי שמעון? בעלות או קשר? מה אתה חושב? זה חידוש שאני נחשב בעל מדין, לא מדין לא ימצא. אנחנו שואלים, שוב פעם כדי שיהיה ברור, אנחנו שואלים איך להבין לא ימצא. אם החידוש של לא ימצא ובעל יראה, בעל ימצא. אם זה חידוש של בעלות שגם שומר נחשב בעל, או זה חידוש של זיקה. אז מה הגדר של בעל יראה, בעל ימצא? בעלות או זיקה? כאן אומרים שלפי רבי שמעון גם בלי לא ימצא, מכוח דבר הגורם לממון, אני עובר. כמו שאני מקבל את השלומים, אני גם עובר על בעל יבוא ימצא. אז מה אתה, רבי, מה אמרת? שאני נחשב בעל חפץ שיש לי אינטרס כספי, והבעלות הזאת קובעת גם שאני מקבל את השלומים מאדם שמזיק אותי. יעקב, אני לא יכול לחייב אותך, זה אין לי חידוש ב... תשלומי גניבה, שאתה דין מיוחד שמשלם לזיקה. אתה משלם מכי אני עכשיו סוג של בעל. ואותה בעלות שיש לי בגלל הגורם לממון, רבי שמעון מגדיר בעלות לגמרי אחרת. אנחנו מגדירים בעלות, אתה בעל החפץ, רבי שמעון מגדיר בעלות, אם יש לך אינטרס כספי בחפץ, אתה עכשיו בעלים. הכל כסף, הכל שווי, הכל בורסה, הכל... אני רואה בעלות בצורה מופשטת יותר. לא, כן בעל או לא בעל, פונקציה מי משתמש, מי לא משתמש, כי כאן הקדש משתמש, ואסור לך להשתמש, כי זה מילה, כי זה הקדש. ומי שמונה, מכיוון שזה ישפיע על הפורטפוליו, על התיק הכספי שלך, על הגמול, השתלמות שלך, על הקרן שלך, אז אתה נחשב בעלות. בעלות מאוד מופשטת. וביטוי אחד שאתה בעל, שמי שיזיק את החפץ ישלם לך לא להקדש. וביטוי אחר שאתה עובר, בעל יבוא למצא. אז ברור, שלפי הגישה הראשונה של הגמרא, רבי שמעון מגדיר בעל יבוא למצא לפי בעלות, ואז אני לא זקוק לפסוק מיוחד. גם אם התורה לא כותבת לא ימצא בסגנון הזה, הייתי עובר על בעל יראה, בעל שלך, על לא יראה לך חמץ. כי בדבר הגורם לממון זה שלך. שוב פעם, אני לא יודע מה סוברים חכמים. כי לפי החכמים... הגורם לממון הוא לא רלוונטי, כי הגורם לממון לאו כממון דמי, ויש לי דין חדש שלא ימצא. איך אני אגדיר אותו? אף אחד לא יודע. אבל לפחות לפי רבי שמעון, לפי הגישה הראשונה, האיסור הוא בגלל הבעלות, אלא שיש לך בעלות בגלל האינטרס הכספי. ואתה לא זקוק לאיזה חידוש מיוחד שלא ימצא. לפי הגישה השנייה של הגמרא, זה לא ככה. גם לפי רבי שמעון, אני זקוק ללא ימצא. תשימו לב כאן, התפנית המרכזית פה בין שתי הלשונות זה בשיטת רבי שמעון. הוא אומר שאולי שיטת רבי שמעון זה לא שכל דבר שיש לך אינטרס כספי הוא שלך, אלא שכל אדם שמזיק דבר שיש אינטרס כספי משלם לי. זה עניין של תשלום, שאני לא רק משלם לבעלים שממנו גנבתי או את החבץ שלהם מזקתי, אני משלם לאדם גם אם הפסדתי לו כסף. מי שיודע איך קוראים לדין הזה הכללי, שאני משלם לך על כל הפסד גם אם לא ביצעתי מעשה הזק ומעשה גניבה קלאסי. מה? למה? איך קוראים לחבץ מבחינת נזק? אפשר להגיד שלא מעניין אותי, עשיתם מעשה נזק, לא עשיתם מעשה נזק, עשיתם מעשה גניבה, לא עשיתם מעשה גניבה. אם גרמת לאדם הפסד, אתה משלם לה. יפה, דינא דגרמי. זה כל הגמרא בפרק שני בבא בתרא, שבאיזשהו שלב לא מעניין אותי מה עשיתי, מה לא עשיתי. הכל זה כסף, הכל זה האם פגעתי בחשבון בנק שלך. אם עשיתי פעולה, לפני יומיים החשבון בנק שלך היה 100 שקלים, עכשיו זה אפס, הלוואי אפס. עכשיו זה אפס, אז אני חייב לך 100 שקלים. חייב לך 100 שקלים עכשיו, זה לא מעניין אותי, מה יש נזק, מה יש גניבה. אולי הדין של רבי שמעון, תקשיבו היטב, לפי לשון השני, זה לא דין בחפץ, איך אני מגדיר את החפץ. החפץ הזה, הבהמה שקדשתי, לא שלי, פונקציונלית, אבל הוא גורם לי הפסד, ואז הוא שלי, כי לפי רבי שמעון, הבעלות מוגדרת לפי, הוא לא בחפץ, לא דין בחפצה. הוא דין בידע של תשלומן, שאדם שגונב ואדם שמזיק חפץ, לא רק משלם לבעלים, הוא גם משלם למי שאמור להפסיד. אם אני שואל מי הבעלים על החפץ, הקדש, אבל מי אמור להפסיד? האדם, כי הוא חייב לשלם עוד כסף להקדש. הדין של רבי שמעון זה לא דין של חפץ, זה דין של הזק. בכלל לא רלוונטי, נפקא מינה גדולה של קצת החושן. מה אם יש אדם שגר בעיר הנידחת ומקדיש בהמה להקדש? האם הורגים את הבהמה הזאת? לפי רבי שמעון. לפי ההבנה הראשונה של רבי שמעון, מי בעלים של החפץ? האדם. אז זה שייך לתושב עיר הנידחת. לפי הגישה השנייה, מי בעלים על החפץ? הקדש. אבל מי שיזיק את החפץ, שולם לאדם שיקדיש, אמור להפסיד. אבל זה לא עיר נידחת, הזהות של החפץ הוא של הקדש. השאלה של הקצת החושן, והוא מפנה אותנו לשתי הגישות רבי שמעון. מי שילמד רבי שמעון, זה ממש תמון בתוך הסוגיה. לפי הגישה הראשונה, זה דין בחפץ. כמו שדבר גורם למון, כמו דמי, מחייב את הגזל לשלם לבעלים, הוא גם עובר על בעיר הבעלים הזה. והגישה השנייה, דבר הגורם לממון זה לא דין מחייבת, זה דין. איגה דמרי, שהוא האחרונה, הוניח למנדי אמר דבר הגורם לממון לאו כמון דמי. אני יודע למה אני זקוק לפסוק לפי חכמים. היינו תצטרך לאמת זה, שהוא הראשונה. למנדי אמר כמון דמי לא אמצא למה לי, למה אני זקוק לפסוק? הרי הייתי חושב שדבר הגורם לממון כי אישה הראשונה מספיק לחייב אותי. הייתי אומר, לא, איצטרך. סך כדי תחמיד הייתי חושב, הו וחייתי הדבר בעיני, לא בשוט דקאי. שהחפץ לא נמצא ברשות האדם המקדיש. הוא שייך להקדש, רק שמשלמים לו, אם גובים. ואז, אם הוא לא שלו, אז הוא לא עובר על בעיה, בעלי מצא. אז לפי רבי שמעון, הדין של... דבר הגורם לממון, זו שאלה בגורם רבי שמעון. דבר הגורם לממון, אם זה דין בחפצה, שזה שלו, או זה דין במעשה תשלום, אם הוא משלם. הגמרא בפגישה הראשונה חשבה שדין בחפצה, ואז הוא עובר בעל יהיה הבא ימצא, בלי פסוק. בפגישה השנייה אומרת, אבל לא, אז אני לא עושה את השלומים, אז גם לפי רבי שמעון, אני זקוק לפסוק באיסור הזה, אם אני זקוק לפסוק מיוחד, שפעם אני לא יודע איך לבין את הפסוק. אם זה דין מבלות, או דין בזיקה. זאת אומרת, בלשון ראשון של הגמרא, הייתה איזו נטייה להגיד שלפי רבי שמעון, האיסור הוא של בעלות, בעל יהיה ימצא, לפי הגישה השנייה, לא ידוע. אז לפחות בתוך רבי שמעון, שפעם זה קצת מסובך, כי זה רבי שמעון, יש קצת דיון. לפי הלשון ראשון, איך אני מגדיר את האיסור? בעלות. כמו שאני נחשב בעל בדבר גורם לממון לגבי תשלומים, אני גם נחשב בעל לגבי בעל יהיה ימצא. לפי הגישה השנייה, אני מנקה את השולחן, כל דין של רבי שמעון לא שייך את בעל יהיה ימצא, הוא גם לומד את הדין של ימצא, הוא גם... לא מסביר לנו אם לא ימצא איזה דין בבעלות מיוחדת או דין בזיקה. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מתחילים את הסוגיה. הכל היה רק. רבי יוחנן, רמב"ן, תוספות, הפסוקים, לשון של רבא, רבי שמעון. עכשיו בואו ניכנס לתוך הסוגיה שלנו, מה הדין הזה של בעל יורה בעל ימוצא, איך אני מבין אותו. כן, כדי שתבינו את המבנה. בעל יורה בעל ימוצא, זה בעצם הרובד הגבוה, כלומר זה לא רובד הגבוה, אבל זאת אומרת זה חמץ, וחמץ זה בעל ימוצא, בעל ימוצא, אכילה, תשביטו, הנאה, אלו סוגיות גדולות, אבל אנחנו עוסקים עכשיו בבעל יורה בעל ימוצא, זה המוקד שלנו, ואנחנו נבדוק כל מיני דוגמאות של בעל יורה בעל ימוצא, אחד מהם זה פיקדון, שומר, זה הנושא עיקרי שלנו היום, אבל גם איקס, יש גם וואי, יש גם סב, יש הרבה הרבה נקודות לבדוק. וכדי לבדוק איך להבין את הדין של בעל יורה בעל ימוצא פיקדון ושומר, אם זה דין בבעלות או דין בזיקה, אנחנו נבדוק קודם כל איזה סוג שומר. איזה סוג שומר עובר על פיקדון? זה יסביר לנו איך להבין בעל יורה בעל ימוצא, וכמובן איך להבין חמץ. איזה סוג שומר? מה הכיף הדין הזה? איזה סוג שומר חייב על בעל יורה בעל ימוצא? נו, נתחיל מהגמרא. יש משהו בגמרא? נתחיל מהטקסט. משימים אותי שאני לא מספיק מקורכם בטקסט. בואו, טקסט, נו. איזה טקסט יש לנו? כן, רבא מסיר אותם שאם החפץ הזה, החמץ הזה יגנב או יעבד, אז אתם חייבים. אז משהו מהגמרא, שגם מי שחייב בגניבה ועבדה, ברמה של שומר שכר, יעבור על בל יראה, בל ימצא. ככה, זה האינפורמציה היחידה שיש לנו בסוגיה. כמובן, אולי רבא רק מתאר את המצב, הוא לא אומר ש... צריכים את הרמה הזאת, הוא רק אומר שזה הרמה שמחייבים אותך, וגם אם יחייבו אותך פחות אולי יבוא, גם אם יחייבו אולי רק... הוא רק מתאר להם את העובדה. הוא לא אומר ש... הוא לא נותן שיעור כללי, הוא נותן עזרה. החיילים האלו יכריחו אותנו לשלם, ומאלו אתם חייבים, אבל גם אם יש חיילים יותר סימפטיים, יכנסו לעיר ויחייבו אותנו רק בפשיעה, אולי גם אז נתחייב, הוא רק מתאר שהחיילים האלו הם... יותר מחמירים עלינו, אם הם אוהבים שומעי שכר, אני יודע. אוקיי, אז יש לנו את רבא. אז בואו נלך צעד צעד. תפתח את המקור, את המקורות ששלחתי לכם. השיטה הכי חיצונית, ואנחנו נוטים לשיטה הזאת, כי רוצים לצמצם את החידוש הזה. זה חידוש סך הכל ששומר יתחייב בבעל יורה בעל ימוצא. אז בואו נצמצם את החידוש. כל הזמן לצמצם, אתם זוכרים את החידוש של תשביטו בערב הפסח, אולי זה רק ביהודה, אולי זה רק בתשביטו, לא לקבל את החידוש, את המקסימליות עד שאתה חייב לקבל אותה. אז מי הכי מקביל? תוספות מביא בשם רשי בשתי מקומות, אני נתתי לכם את התוספות בשבועות, שמר בשם רשי, שאדם עובר רק אם הוא חייב על אחריות מלאה. כן, המקור הראשון בדף, בואו נקרא את זה ביחד, איפה זה? כן. תוספות, והשתהה דאמרין פרקמה דפסחים גבי חמץ, כיוון דילו מגנב או מתווד בשוטי חוקי, כי דדחו דמי, היינו מגנב או מתווד באונס, שאתם חייבים בעל יורה בעל ימצא, רק אם יש לך חובה כללית. די לא מחייב באונסין, אפילו מחייב באחריות גנב ועבדה, אין זקוק לבייר. אז תוספות מביא בשם רשי, דווקא מי שחייב ברמה של שואל. לא רק גנב ועבדה. אז אני שואל את עצמי, למה רשי סובר ככה? דווקא מרשי אצלנו בפסחים לא משמע ככה, אבל ככה תוספות הבינו רשי בשבועות וגם מבבא קמא פ"ב. במציאה פ"ב, סליחה. מה כל כך מיוחד בחיוב האונסין? מה זה עוד חיוב? זה כמותי? אם אני חייב בגניבה ועבדה, אני לא חייב בעל יורה בעל ימוצא לפי רש"י, לפי התוספות. אבל אם אני חייב באונסין, פתאום אני חייב בעל יורה בעל ימוצא. מה הקפיצה הזאת מחיוב ממוצע ומתון לחיוב יותר קיצוני לאונסן. ברגע שאני חייב באונסן, אז אני חייב בעיה, בעלי מצא. מה האמירה הזאת של רשי, אבישי?
זה
יותר סוד.
זה כי החיוב באונסן הוא לא חיוב שמה, הוא חיוב
אחריות. יש לך... יפה, יפה. זאת אומרת, יש כאן חיוב כפול. איך להבין חיוב אונסן? אוקיי, השלכה מזה איך להבין בעיה הבעיה מצאה. אני חייב להגיע לאיזה סוג מיוחד של חיוב, ורק אם אני מגיע לרמה הזאת, אני חייב בעיה הבעיה מצאה. אז קודם כל אני חייב להגדיר מה כל כך מיוחד באונסן, וצריך לומר, זה עוד חיוב. זה עוד ציף, אני חייב בפשיעה, אני חייב להגיע... לא, עוד שלושה. ברגע שיש לי שלישי, יש איזה מספר קסום של שלישי, ואני חייב מה כל כך מיוחד. ברגע שאני מגיע לחיוב אונסן, לפי רשי, יש את כנאבה ועבידה ואונסן. לפי רשי, כאן פטור. כאן פטור. כאן פתאום אני חייב. ברגע שאני מגיע לחייב אונסן, אני מתחיל להיות חייב. לא, למה בעלי מצא נכנס רק בחייב אונסן? מה כל כך מיוחד בחייב אונסן? אז כנראה שיש להסתכל על שואל שחייב באונסן בדרך אחרת. אני חושב שמה זה שואל? שואל זה שומר פלוס. אני שומר חינם, שומר סחר. מכיוון שאתה, you scratch my back, I'll scratch your back. אתה עזר לי, אני עזר לך, כן? כי מה שואל מקבל, אתה שמישית. אז בחזרה הוא נותן איזה ביטוח. אני אבטיח לך את החפץ. אני אשמש לך כזה כחברה ביטוח. סחר, זה מה ששואל עושה, גם ברק וגם מים וגם תונות וגם... וגם איזה מבול אפוקוליפטי, אני מחזן את הכל. אז אם החפץ יוזק, אני פושע, זה חלק מהשומר שלי. אם החפץ יגנה, אני חייב, כי אני שומר שפשע, אני לא שומר טוב, פישלתי, נכשלתי בשמירה. אבל אם יראה איזה ברג או סופה או מתקפת כרישים, אני יודע, ושרקנדו יגיע, אז... זה לא אשמתי, אבל אני אחסה לך, כמו ביטוח, אני אתן לך שירת ביטוח, ככה רב לך נזינק, תרצה חברת ביטוח. אני מחסה לך את כל הביטוח, כי בסך הכל, אני מעביר את זה. יש דרך אחרת להסתכל על שואל. שואל זה לא שומר שגם נותן את השירות הזו בגלל שהוא קיבל. שומר סך הכל, בוא נביים אותו, כן? מה זה שואל? מי סופג עבידה? אתה צריך להתנהג כבעלי. כל התקופה הזו מתנהג כבעלי. מי שהכי באונסן זה לא תגבור ההתחייבות שלך, שהתחייבת להיות. שומר חינם מתחייב ל-X, ושומר שכר מתחייב ל-X פלוס Y, ושומר שואל מתחייב להיות. בעצם הוצאתי את החייבת שלך, אני חייב להחזיר לך את זה, בלי שאלות. יקרה מה שיקרה, אני... אני רציתי להיות בעלי בחודש, עכשיו אני... מה חיוב שואל? זו שאלה מאוד מעניינת. שואל זה התחייבות מקיפה, הסוג של הוצאה ויותר דומה לגזלן מלשומר. אם שואל יותר דומה לגזלן, שואל שלא מידע גזלן, ויותר דומה לשומרים. הוא שייך למשפחת השומרים, שייך יותר לגזלן. גזלן חייב לא בגלל זה חייב. גזלן חייב כשהוא נכנס במקום בעלי, הוא חייב להחזיר חפץ. ולהחזיר את הבעלות הזאת של בעלה. אז גם שואל. ונפקימין תהיה מאוד מאוד חשובה. באיזה שעה שואל משלם? בוא נגיד, בשעת השאלה, אחרי תצייה 500, עכשיו מיקרוסופט הורידו מחירים, עושה בו 300. מנובו הורידו מחירים, נפצע, סוף החורף, חילת פסח, ולא בלבת, אבל זה 300. וחייב בתשעת הוצאה, כי מחייב הוא שאולה. אחתי את החפץ. האונס לא מחייב אותי, האונס זה בסדר, אין חפץ, אני לא... אין לי חפץ להחזיר, אני חייב לשלם כסף, אבל
האונס לא מחייב אותי, הלקיחה מחייבת אותי. או שאני אומר ששומר חייב על המבול שקרה אחרי. מה אם יש שינוי במחיר? זה שאלת הריטב"א ובמציא נ"ג, אבל אם שומר חייב, אם שומר מקבל קניינים חלקיים בחפץ. או שהוא רק מתחייב ליותר כי הוא מקבל על זה. לא שהוא מקבל על הרווח ואתה יתבלל שהוא השימוש הזה הוא מתחייב ליותר. אבל איש כנראה, וזה מה שהולכן אתם רואים, כנראה שלפי רשי יש כאן חידוש כפול. שואל לא סתם שומר פלוס, שואל הוא סוג של בעלים. אה, ומכיוון שהוא סוג של בעלים, הוא ורק הוא עובר על בעלי הרבה הזה. כדי להיות חייב בעלי הרבה המצא, אתה חייב להגיע לסוג של בעלים. לא מספיק זיקה, לא מספיק קשר, לא מספיק שאתה אוהב את החפץ. כדי להגיע לבעל יראה, בעל ימצא, אתה צריך להיות מוגדר כדלחון דמי, כסוג של בעלים. ויש רק שומר אחד שמסוגל להגיע לתפקיד הזה, לממר הזה, לממר הזה, וזה השורה. אז אם תשאל את רשי, ואתה סבור במציא בשבועות, מה הדין של בעל יראה, בעל ימצא לשומר? התשובה היא, כי זה לא כאילו סוג של בעלים, אבל הממר הזה שמור רק בשורה. רק מי שמגיע, גם לא מדבר דף בשורה, אדם שחייב באונסים, אדם שחייב על הכל. כן, ככה כנראה יבין רשי. אז לפי רשי, לפי התוספות, התשובה היא די פשוטה. היא מסתכל לנו בעיניים. למה? נגיד את זה בכיוון אחר, reverse angle, זה ביטחת. למה רשי מצמצם הכיף הדין הזה? כי לפי רשי הוא לא שייך לשם החינם, לא שייך לשם הסחר, הוא רק שייך בשואל, כי זה דין של בעלות, ורק שואל זה גם הדין הזה. ברגע שאתה מרגיש צמצום הכיף, כנראה שיש כאן חידוש. כי אני מצמצם את הכיף, כי רק הוא מסוגל להגיע למה של בעלות, כן.
לדעתו הבעלים לא עודם?
שאלה מצוינת, אבל כרגע מדובר בבעלים נחריים. אנחנו במקום בטוח, סייפה אסקר, אזור בטוח. השאלה הבאה תהיה ישראל שיפקיד ביד ישראל. זה אולי תהיה אצלך. כן, אבל כרגע אנחנו באזור מאוד בטוח. הגרם לא עובר שלה, אם אני כן עובר, נכון? אז קודם כל, נשאר באזור בטוח ובנות את המדען, אחר כך לצאת לכל מיני טיולים מסוכנים ונעת גרם, כן?
אם זה באמת מה שמחייב זה הקניין והבעלים של השואל, למה סוחר לא לחייב?
אוקיי, אז ייתכן שגם סוחר יש קניינים, אבל ייתכן שסוחר... אני אשאל את שאלתך בצורה יותר מושטת. אם שואל מקבל קניינים במעמד של בעלות חלקית, כי הוא משתמש, ואז זה מחייב אותו באונסין, סוחר גם משתמש, למה הוא לא חייב באונסין?
אבל סוחר
כבר משלם. כן, אז כנראה שבגלל שסוחר משלם, הוא לא מקבל את השלישים באותה רמה שיש לו שואל, ולמרות שיש לו שואל קניינים, לסחרי אין את אותם קניינים. סחרי יותר משתייך לרון של שומעים פלוס. כן, אז כנראה שהפער הזה בין שואל לסחרי הוא קיים. והפער הזה לא סתם במקרה, אני נפטר מיונזין, אלא זה שנפטר מיונזין כי אין לסחרי בעלות. אוקיי?
וגם פה בסוגיה, הם היו חייבים באונסין בגלל שהחיילים היו, דרשו את זה, לא בגלל שהיה להם קניין.
אוקיי, זאת שאלה בינינו, נגיע לכך, כן, שוב פעם. עוד לא הגענו לחיילים, נדבר עכשיו, רשי לא מדבר על חיילים, רשי מדבר על שומרים. כן, שוב פעם, תישאר באזור הבטוח, תבנה את המודל, ואחר כך נעשה עוד פעם, כן, זה מאוד מאוד חשוב להסביר את החשיבה הגיונית, כי הרבה גורמים, והכל זה סופה, תתחיל לבנות ואחר כך לצאת. אוקיי. אם אני לא מקבל את רשי, מישהו הספיק לראות את הרש? אוקיי. הרש מביא בשם הבהג, בעל הלכות גדולות, לא ברור מי כתב את הספר, נהוג לומר שזה מר יהודי גאון, אבל ייתכן שזה גאון אחר שכתב את זה. סופה מהכנסת התשיעית, אולי העשירית, בעל הלכות גדולות, הוא כותב שכל שומר חייב, גם שומר חינם, גם שומר שכר, לא משנה איזה שומר. הדבר הזה מדויק מהגמרא שטרם ראינו. בואו לפחות נראה את הביטוי של הגמרא. תנא רבנן, נקודתיים, זין מרבה ומראות, להגיע לגמרא הזו. נחי שנכנס לחצרו של ישראל, ובצקו בידו, אין זקוק לבעיה. הפקידו אצלו, זקוק לבעיה. הגמרא מדברת על מפקיד סתם, מפרטת איזה סוג מפקיד, זאת אומרת, ברגע שהגוי מפקיד חפץ בידי, שלחינם, שמסוח, לא משנה אני חייב. ככה קורה לבהג, לא חייב להגיע למשהו שמסוח. הרש והמאירי דוחים את הבהג. והם טוענים, כדברי רבא, שזה שלחינם פטור על פלי רבא, ומצא רק שמסוח חייב על בעל נראה בעל ימצא. אז עכשיו אנחנו נתמקד במחלוקת הזאת בין הבהג לבין הרש ורוב הראשונים. רוב הראשונים דוחים את הבהג. רוב משנים טוענים שלחינם פטור שומר סחר חייב. למה שלחינם? שוב פעם, צמצום. הבעג זאת השיטה בתי הפשטות הכי. וכאן רבותיי, כאן אנחנו נעסוק בתרגיל מתודי מאוד 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 יסודי, מאוד חשוב להתרכז. איך מנתחים מחלוקת בהג וראש? איך מנתחים מחלוקת הבעבר? מה הצד הראשון? אני תמיד שומע לאנשים ברעיון שלנו בישירה. איך תנתח את המחלוקת הזאת? כי תמיד מחפשים מה הצד הראשון במשחק. מה נקודת המחלוקת? אומר, זה צד השלישי, הרביעי. צד הראשון, לאתר את השיטה הפשוטה. אינטואיטיבי. בואו נגיד שבפי הפשטות, הבעי זה אינטואיטיבי. מה הצד השני? אם הבעי זה כל כך אינטואיטיבי, מה הצד הבא?
למה?
אז תביא סברה לרבה. אחרי שהבאת הסברה כל כך טובה לרבה, מה הצד השלישי?
למה הבא יכול?
שיטת הפינפון. עד שאתה מחדה עם התחת המחלוקת. כי ככה, כשהמשנה מביאה מחלוקת לתחת מבייקיבה, ואז הוא אומר, מה איתה מבייקיבה? כי איתה הוא מלכת שואל, אני אוסף אותה איתה, כי אני מבין אותה. כשראשונים אומרים, מה איתה מדרבה? כי שיטת הבית הוא כך מובן. פינפון. אנשים רצים יותר מדי, ולא קשה לחשוב על שני מושגים ביחד. הרבה יותר קשה לחשוב על מושג אחד, ואז למה הוא חולק, אז לחשוב כל הזמן על נקודה מסוימת. זה התרגשות ו-contraction, לצמצם את האזור החשיבה, ואז מתמקד בנקודה אחת. הגדרתי, למה הוא חולק. אוקיי? כמו פוקוס. זה במצלמות שלנו, זה פוקוס על נקודה, זה פוקוס על מה הוא חושב. אוקיי, אז יש מחלוקת בהג, כל שומר, ראש רוב ראשונים, דווקא שומר שכר. הבנה פשוטה, כל שומר, למה לא? מה אתה גזעני נגד שומר חילם? זה לא פיסי, כל שומר. מה רע בשומר חילם? למה שומר חילם לא חילם? אז הבנה פשוטה היא ככה. הרמב״ם כותב, שעל אף ששומרים פטורים על קרקע, אין דיני שומרים בקרקע, ואין דיני שומרים בעבדים, אם שומר חינם יקבל אופן שומר שכר, יקבל קרקע ויפשע, יפושע, אז הוא חייב טוען הרמב״ם? מישהו מכיר את הביטוי של הרמב״ם? פשיעה? כמזיק יפה. הרמב״ם טוען שמי שפושע בחפץ, הוא נחזר מזיק, למרות שהוא לא ביצע פעולת ההזק. גם שכל כך פושע. אם החפץ יתגנב, אני חייב בתור שומר, כי חלק משומר זה חבילת השלומים, זה חייב לשלם במקרה ויקרה כך וכך. אבל ברגע שהחפץ נזק בפשיעה, אני עכשיו סוג של מזיק, לא שומר, אני מזיק. כמובן, אני שומע עכשיו מזיק, זה גם משפיע איך אני מבין מזיק, איך אני מבין בבקר, אני מרחיל את הסט, מרחיל גם שומר, כתוך עולם של מזיק של החיל. זאת אומרת, הרמב"ם טוען שכשהחפץ נזק בפשיעה, אתה לא משלם בתור שומר, אתה משלם בתור מזיק. מזיק פסיבי זה גם מזיק. כן, רב לוחנזין כל כך דיבר על כך, על כולה הרבה פעמים, שלפעמים יש חטאים פסיביים, יש רשע פסיבי, שאתה לא עוזר למישהו, שאתה מתנתק ממשהו, שלא ביצעת, זה אולי אחד מעשרת הדיברות של רב לוחנזין, שאתה לא יכול לשאול את עצמך, אם אני עושה נכון או לא. לפעמים אדישות והתנתקות והעלמה והתעלמות למשהו, זה סוג של עשייה, זה סוג של פשע. אם אני פושע, כאילו מזעקי את זה. פושע כמו זה, כשאני שומע את הצלול שרוב לך מזה, פושע כמו זה, מה אפשר להפיק מהרמה? השומר סחר הוא לא רק חייב על פשיעה, הוא חייב על גניבה ובדע, הוא ישלם כשומר. הוא יגיע, יש לו את היכול להגיע לתשלום כשומר. אבל שומר חין הוא לא משלם על גניבה ובדע, הוא רק משלם על פשיעה, מכיוון שהוא לא ישלם כשומר הפעם, אז זה לא יבוא לבעיה הבאה נצא. אין לו מעמד של שומר שישלם. זאת אומרת. יש לנו שלוש שיטות. איזה שומר? יש לנו רשי, לפי התוספות, זה לא רשי, אבל תוספות מביא רשי, דווקא אונסים. למה דווקא אונסים? כי כנראה זה דין של בעלות, ולא דין של זמן, לפי רשי, ורק שואל מסוגל להגיע לבעלות. עכשיו יש לנו הדגושה של הבהג. כל שומר. לכאורה לפי הבהג, שומר חינם אין לו בעלות, לפי הפשטות, לפי הבהג זה עניין של זיקה. עכשיו מה סובר הרש? אז כנראה שהרש דוחה את הבהג ואומר, שומר חינם אינו משלם כשומר, אלא כמזיק. וממילא אין בעל ירביים הזה. יש לו שתי הנחות ובכך הוא דוחה את הבהג. נו, צד הבא, מה סובר הבהג? אז מה עם שתי האופציות של הבהג? איך הוא דוחה את המתקפה של הראש? שומעים שפושע כמזיק, שומעים שמשלם רק על פשיעה, הוא לא שומר. הוא לא שומר. מכיוון שהוא לא שומר, הוא לא חייב בעל ירביים הזה. מה עם שתי אסטרטגיות?
שפושע הוא לא מזיק.
כן, הוא חולק על הגדרת הראש פושע כמזיק, הוא חולק על הרמב"ם בעצם, הוא אומר ששומחין הם שמשלם רק בפשיעה, הוא לא משלם כמזיק, הוא משלם כשומר. ועד יש מחלוקת. ואז אם תשאל אותי מה נקודת מחלוקת בין הבהג לבין הראש, היא תאמר איך לבין פשיעה. תנשום לי. מה הגישה אלטרנטיבית של הבהג?
לא
משהו כמזיק, עדיין יש מה לבעלות. כן. תראה בהג. מה אכפת לי אם הוא שומר? מה החיוב שבעל ירביים מצא? זיקה. גם אם אני לא שומר, אני עדיין דואג לחפץ, כי אני רוצה לשמור את החפץ. גם אם אני לא משלם כשומר, ואני לא נחשב שומר, כי אני רק משלם, כי לדעת אני אזיק את החפץ בפשיעה. ייתכן שהמחלוקת בין הבהג לבין הרשתי, אם אני אומר שזה לא בעלות, הגדר של האיסור הוא זיקה. איזה סוג זיקה? בהג טוען כל זיקה נפשית. ויש לשומר חינם זיקה נפשית לחפץ, כי במידה והחפץ ילך לאיבוד בפשיעתו, הוא ישלם כמזיק. אז אני חייב לשים לב, כי זה לא סתם. הרש טוען לא. זיקה זה לא מספיק זיקה נפשית. בוא נגיד שאני אדם משוגע, בלתי יציב, ויש לי אובססיביה, יש לי אובססיה עם החמץ של דוד. אני תיכנס לחדר שלי, יש לי תמונות על הקיר, עם הפרצוף של דוד, מחייך עם החמץ שלו, תפתח לי את המחשב, כל הזמן. יש לי את משקפיים מאוד מאוד מוזרות, ואני הולך לכל מיני פעמים. אני, יש לי אובססיה עם החמץ של דוד. יותר מאשתי. אני פשוט חושב על חמץ כל הזמן. יש לך זיקה מחמץ? אתה עובר על בעל ירביים הזה, כי זה לא כל מי שיש זיקה. זה רק מי שיש איזה
קשר הלכתי. שומר, מעלים. קח את העין הראש, שמחינם הוא לא שומר, כי הוא רק משלם כמזיק, הוא לא משלם כשומר אף פעם. מכיוון שהוא לא שומר, הוא לא התחייב, זה לא סתם. כאן אנחנו מגיעים לחידוד של השאלה. גישה אחת, זה תלוי בבעלות ממונית וכספית, וגם שואל הופך להיות סוג של בעלות. אבל אם אני מתנתק מהגדר הזה של בעלות, ואני אומר שזה תלוי בזיקה, אם זה זיקה פסיכולוגית, תפתח את הרמב"ן, דייטו אלויה ורוצה בקיומה, כן? אם זוכרים את השעון של הרמב"ן, הפרופיל הזה של דייטו אלויה ורוצה בקיומה, זה שם הכינו. וכל יום, השם הכין עם דייטו אלויה ורצה בקיומה. אז להיכן הדברים מגיעים? כל מי שיש זיקה, גם אדם שיש לו אובססיה, מחמץ, אוקיי, כי זה מוזר, זה יחיד, בתל דעתו את האדם, אבל שיש לו אובססיה, זה לא זיקה מוכרת, זה לא זיקה חוקית, זה זיקה מטורפת. ייתכן שהמחלוקת בהנג והרש היא בדיוק בנקודה הזאת. הבהג טוען כל מי שיש לו זיקה עם החמץ, וגם שומר חיני יש... גם אם תגיד לי שהוא לא משלם כשומר והוא לא שומר, אבל בכל זאת, הוא מתעניין בחמץ, כי אם החמץ ילך לאיבוד באשמתו, הוא צריך לשלם, הוא דואג לחמץ, הוא שומר את החמץ, אז הוא יעבור. אז אתה אומר, לא, אבל הוא לא שומר. אין לו זהות הלכתית, אין לו קשר הלכתית עם החמץ. ואז המחלוקת בין הרש לבין הבהג היא לא מחלוקת איך להבין שומר חינם. כולם מסכימים ששומר חינם לא נחשב שומר, אבל הוא קשור לחמץ, ואם הקשר הזה לחמץ מספיק. זאת אומרת, יש לנו, ובזה נסיים עם איזה טיפה נוספת, יש לנו שלוש שיטות בראשונים, ואולי השלוש השיטות האלו משקפות שלוש גישות איך להבין בעל יהיה בעל ימצא. יש שלוש גישות ראשונים. איזה שומר חייב? רשי, דווקא שואל. בהג, גם שומר חינם. רש, באמצע. למה רק שואל? כי זה בעלות. ורק שואל מגיע לבעלות. למה כל שומר? כי זה זיקה. וכל שומר זקוק ומחובר. למה דווקא שומר חינם? כי לא סתם זיקה, אלא זיקה שיש לזה מעמד הלכתי, ולא סתם זיקה. והמתודיקה הזאת מאוד מאוד חשובה. שיטת בהג היא הכי קלה. כל שומר. למה ראש דוחה? כי שומר לא נחשב שומר. שמחינם לא נחשב שומר. איך הבהג מגיב? אולי חולק על שמחינם. אני לא מסכים איתך, שמחינם גם נחשב שומר. אפילו אני מקבל את העובדה ששמחינם לא נחשב שומר, אבל הוא קשור לחמץ. למה השאלה הזו כל כך חשובה? האם בסופו של דבר כל זיקה מחייבת? או רק זיקה הלכתית, כמו שומר, כמו בעלים, או מי שזה... כי סך הכל, לפי הרמב"ן, גם בעלים אמיתיים, הוא לא בעלים על החמץ, כי החמץ הוא לא בבעלות של אף אחד, אבל הבעלים רוצה בקיום החמץ כבעלים. יש שיטה מפורסמת של רש"י, וזה נסיים. רש"י טוען, וכאן אנחנו מגיעים לדוגמה נוספת של היום, כאן אנחנו, תסתכלו על הלוח שלנו, אתם זוכרים, דיברנו על בעל יראה, בעל ימצא, בסוג אחד זה פיקדון, אנחנו מגיעים לעוד דוגמה, רש"י טוען, מי עובר על בעל יראה, בעל ימצא? אדם שמקבל פיקדון. ולפי רש"י, כל יהודי עובר על בעל יראה, בעל ימצא, של כל יהודי אחר. תסתכל ברש"י, זה מפורסם, שיטת רש"י מפורסמת. רש"י, דיבור המתחיל. הלא כבר נאמר, דף הם עדבד לא יראה לך שר בכל גבולך, ושנאמר, ולא, סליחה, ולא יראה לך דמידיקסה ולך משמע מינה שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה בגבולין של אחרים, מה זה אחרים? כגון נחרי או הקדש. אתה לא עובר על בעל יראה, בעל ימצא של נחרי והקדש, אלא אם כן אתה מקבל פיקדון. משמע של חמץ של יהודי, אתה ואני, וכל יהודי עובר על בעל יראה, בעל ימצא. מדהים. תסתכל בקובץ ששלחתי לך רק לראות את הביר הגולם, ביר הגרוס, סליחה, זה כל כך מפורסם, זה המקור האחרון, זה בשל ישראל אסור, מי זה לא כתב, רשי לא כתב, אבל שאינו שלך תורה. רשי לא אומר שכל חמץ שאינו שלך, רק אומר חמץ של מכרי. אז דבר אחד ברור, רבותיי, לפי רשי, אדם עובר על בעל יראה בעל ימצא משום בעלות או בגלל איזה קשר וזיקה? זיקה, כי אני חייב על חמץ גם כשלא קיבלתי אחריות, אני לא יכול להיות בעלים. ולפי רשי, זה זיקה דווקא הלכתית, כי יש לי שם של שומר, או כל זיקה נפשית ולאומית. זיקה משוכללת עם נוסחה פורמלית, או כל זיקה פסיכולוגית לאומית. כל זיקה. איזה זיקה הלכתית יש לי לחמץ של דוד? אני לא חושב, אני לא מכיר אותך. אבל כל ישראל ראים זה לזה, ויש לנו קשר לאומי, היסטורי, פסחי, ואני עובר על חמץ שלך. ממש כמו הבהג. אם אתה עובר על חמץ יהודי כי אתה מחובר לחמץ, זה ברור שאתה עובר על חמץ שאתה שמכין עליו, גם אם נגיד, אתה לא שומר כי אתה משלם רק עם הזיק, אבל אתה קשור לחמץ, די תאולויה. מעניין אותי מה יגיד הרמב"ן. רמב"ן אמר שכל איסור בעל יראה בעל ימצא זה די תאולויה. רמב"ן יגיד ששמכינם חייב, כי למרות ששמכינם הוא לא שומר, אבל הוא די תאולויה. יש רמב"ן, אז לא אספיק, נדבר קצת ביום שני על רמב"ן. ניקח איזה דקה נוספת. לא, לא רוצה לבדר. נגיע לכך, כי אתם לא מכירים כל כך את השטח פה, אני רוצה שתקיעו קצת יותר בטקסט. אוקיי? אז בואו נסכם מה שראינו עד עכשיו. כן, אנחנו כבר יודעים, תודה, שהאיסור הזה של בעל יראה בעל ימצא הוא איסור שונה. ראינו את זה בפסוקים, ראינו את זה בתוספות, ראינו את זה ברמב"ן. השאלה, הדין הזה, שבעל יראה בעל ימצא, שייך גם בשומר. מה זה משקף? ששומר נכנס כסוג של בעלים? או ששומר חייב על אף שהוא לא בעלים, כי כל הגדר של איסור הוא לא איסור של בעלות, אלא של זיקה בקשר ושומר מקושר. ייתכן, לא הכרחי, אבל ייתכן שזה המחלוקת בראשונים איזה סוג שומר. אפשר לקרוא את כל המוסר הגדול, גם אם אתה שומר סחר, יש לך סוג של בעלות, כי למרות שאתה לא משלם על אונסין, אתה מגין על החפץ, וזה סוג של בעלות, ואתה חייב על הבעלות הזאת, ושמכינים קצת יותר קשה, אבל גם שמכינים אפשר להגיד את זה. אבל רק כדי להבין את המחלוקת בהיקף, איזה סוג שומר, תכן מאוד שמי שמצמצם דווקא לאונסין, כי רק שואל, נחשב בעלים. מי שמרחיב את זה לכל שומר, כי כל שומר, בהג יש לו זיקה. השאלה איך להבין את השומר סחר, את השיטה של הראש. הראש טוען לאו דווקא שואל, אבל לא שומר חינם. דווקא שומר סחר פלוס שואל. למה לפי הראש, לפי הראש ומאיר ורוב ראשונים, למה זה פשוט רבה? מי גניב ומתווה דברי רבה לאותם בני מחוזה? למה דווקא שומר סחר? אז יש להבין שהוא לא דורש בעלות, אבל הוא כן דורש קשר הלכתי. לא סתם זיקה. מכיוון ששמחינם לא נחשב שומר שמשלם, אז אין לו קשר הלכתי, וממילא הוא לא חייב. מרץ השם, ביום ראשון ושני, נעשה שני דברים. קודם כל, נבדוק את ההב המינו של הגמרא, שאתה חייב על חמץ של גוי, שלא קיבלת אחריות, אבל הוא גר אצלך. עוד סוג של קשר וזיקה, למרות שאתה לא שומר, אבל מהם מן הזאת המוזרה. נבדוק את המצב הספציפי של אותם חיילים, מחלוקת רמב״ם והרמב״ן והרייבד, מה בדיוק קרה עם אותם חיילים, ואחר כך נעבור לסוגיה הפוכה. מה זה? היום שאלנו, האם מספיק זיקה, או שאתה חייב להגיע לרמה של בעלות? בעצם שם ביום שני נשאל, מה אם אתה בעל אם זה מספיק, או שאתה חייב גם בעלות וגם זיקה? מה עם החמץ שלך, אבל אין לך זיקה לחמץ, למרות שיש לך בעלות הלכתית, אבל אתה לא מחובר לחמץ ויזואלית, אתה לא מחובר לחמץ רשותי. הנפקא מינות של שאלותינו היום, תכלס, מה הנפקא מינות, לא רק הכיפה שומרים, כאן אני מסיים את השיעור, האם שומר יכול לבטל חמץ?
שומר חייב, הבעל יראה בעל ימצא, אבל הוא שומר אצלנו, לא רוצה לסרב את החמץ, רוצה לבטל. שאלת השאלה קיסרי, אם אתה אומר ששומר הופך להיות בעל, אז הוא יכול לבטל. אתה אומר שהוא לא בעל, אבל הוא חייב בעל יראה בעל ימצא, למרות שהוא לא בעל, לא יכול לבטל. שאלה אחרת, אם השומר שחייב בבעל יראה בעל ימצא, גם חייב בתשביטו. הוא חייב במצווה תשביטו בי"ד. בוא נגיד שתשביטו זה קום ועשה, לא רק שיבי אל תעשה. השומר יודע שמישהו ייקח את החמץ, הגרביג' האוספי הזבר ייקח את החמץ עד הפסח, אבל הוא חייב לקום ולקיים, מצווה תשביטו, כי אני שומר לחפץ של הגוי. אם אני אומר ששומר חייב למרות שהוא לא בעל תדין מיוחד ובעל יבעל ימצא, הוא לא חייב בתשביטו, אלא אם כן אני מצמיד תשביטו לבעל יבעל ימצא. אם אני אומר שהוא הפך להיות בעל למלך חמץ, אז יהיה לזה השלכות לא רק לגבי בעל יבעל ימצא, אלא גם לגבי תשביטו. אבי, השאלה האחרונה שאני משאיר אצלכם, מה יהיה הדין אם היהודי מקבל אחריות מיהודי אחר? אם עדיין יהיה חייב. כי כל הקונץ של, של התסריט, הגוי הוא לא בתמונה. המפקיד לא בתמונה, הנפקד חייב, למה חייב? כי הוא בעלים או כי הוא, יש לו קשר? מה אם יש כתובת אחרת לבעל יבעל ימצא? אם הקבלת פיקדון שלי מספיק גם לחייב אותי, ברור שהוא חייב, גם אני לא מסלק את החיוב שלו. אם אני נכנס לתוך הדלת של בעל יבעל ימצא, כשיש אדם אחר שהוא כבר, זה מחלוקת אחרונים, זה קצת תלוי איך אני נכנס לדלת, כבעלים או כאדם שיש לו קשר, אבל זה לא כל כך חד משמעי. אפשר למשוך להרבה כיוונים, אבל ברור שהשאלה הזו תלויה למה שומר חייב. הוא חייב בגלל הבעלותו או בגלל הקשר שלו עם החמץ. אלו הם שלוש נפקא מינות מעניינות, וזה שם ביום שני נמשיך בכיוון הזה. אוקיי, שבת שלום, ותהנו מהשבת המיוחדת ויש לכוחכם. יש לכוחכם שאתם באמצע הגשם. ומינוח של רווח מזה. טוב, שבת שלום. שבת שלום.